תקשיבו, לא יאומן. דור המבול עברו כל עבירות שבעולם. ולא רק זה, השם נתן להם הזדמנות 120 שנה שנוח בונה את התיבה ומזהיר אותם. תחזרו בתשובה כי יבוא מבול. והם רואים את נוח בונה תיבה, מתכונן למבול. ואף אחד לא חוזר בתשובה. עם כל זה, נותן להם 40 יום גשמים, שיראו שזה לא מפסיק, בשביל שיבינו שהולכים להביא מבול. אף אחד לא חוזר בתשובה. אז בהתחלה היה גשם, 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 גשם. ובסוף התחיל המבול. נפתחו מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו, יא בבא. נו, ועכשיו מישהו יחזור בתשובה? אתם כבר מתחילים בולעים מים, נו, מישהו, משהו? כלום, אף אחד. והשם חיכה להם 120 שנה לדור הכי מקולקל, שבגלל הדור הזה הוא חריב את העולם לגמרי. השאיר מכל העולם 8 בני אדם, ואת החיות והעופות וכו'. לא יאומן כי סופר. כמה צ'אנס נותן הקדוש ברוך הוא לבני אדם הכי רשעים. תשובה זה מחק. מוחק את העבר. אין, לא יזכירו לך למעלה כלום, אין. חדש. אתם מבינים איזה מתנה זאת? כשאדם עושה תשובה, הוא נהיה בריאה חדשה. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, ככה פוסק הרמב"ם. אמש היה סנוי, משוקץ, מתועב, מרוחק. היום אהוב, רע, ידיד וקרוב. עכשיו אם אתם אפילו מהרהרים בתשובה, עכשיו, מהרהרים, אני באמת באמת מתחרט על כל מה שעשיתי נגד השם שהטיב לי. נתן לי לראות, לשמוע, ללכת, לחוש, לטעום. נתן לי ונותן לי. למה שאני אחזיר לו רעה תחת טובה? למה? אז אני מתחרט על מה שעשיתי נגד השם או לא עשיתי את רצונו. אני מקבל על עצמי מעתה ועד עולם לעשות את רצונו ככתוב בתורה. ואני מתוודא שחטאתי, עוויתי, פשעתי, ואני חוזר בתשובה שלמה. אם אתם מהרהרים את זה עכשיו, כי אתם לא רוצים לעשות את זה בכל בטח, כבר עכשיו אתם נקראים בעלי תשובה, ואם חלילה תמותו עוד 5 דקות, תזכו לגן עדן. טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב להצלחת לוי בן דינה ומוריה בת יוכבד בילדיהם, יזכו לבית של תורה ויראה, פרנסה, בריאות, עושר, נחת וישועות בכל, אמן. בהוריהם מנשה בן דינה, דינה בת צימח, חזקיה משה בן טובה, יוכבד בת שפרה בלה, יזכו להצלחה בכל, בריאות, פרנסה טובה, ויזכו לראות את כל הילדים נשואים, מאושרים עם הרבה נכדים ונינים, אמן. בלחש, אמן. הערב גם לעילוי נשמת הוריי, מנוחתם עדן. מה כוחה של התשובה?
נביא מאמרים של חכמים זכרונם לברכה שממחישים לנו את גודל כוח התשובה. כוח התשובה לכפר על כל עוון שבעולם, וניתן לטפס משפל המדרגה למעלה גבוהה ביותר. בפרקי דרבי אליעזר פרק יוטט כתוב, טוב להודות לאדוני. אדם הראשון אמר, בי ילמדו כל הדורות, שכל מי שיודע פשעיו ועוזב ניצול מדינה של גיהנום. אדם הראשון עשה תשובה 130 שנה על זה שאכל מעץ הדעת, והוא אמר, בי ילמדו כל הדורות, שכל מי שיודע פשעיו ועוזב אותם ניצול מדינה של גיהנום. ובתנא דבי אליהו פרק י"ח מבואר, בואו ראה כמה גדולה כוחה של תשובה, שהיא ממליכה את בני האדם בעולם, קושרת לבני האדם קשרים בראשיהן, מרפאה חולה מחוליו, מצילה אותו מכל צער, יגון והנחה, ומצילה אותו מדינה של גיהנום. ובילקוט שמעוני מובא, ויאמר בלעם אל מלאך אדוני, חטאתי. להודיע לנו שהיה רשע ערום, ידע שאין עומד בפני פורענות אלא תשובה, שכל מי שחוטא ואומר חטאתי, אין רשות למלאך לגע בו. ידוע שאתון עמדה ולא רצתה להמשיך ללכת, הוא לא ראה בהתחלת המלאך, רק אחר כך, אחרי שהעירה לו. ואז מה קרה? ואז הוא אמר, את המילה חטאתי. אז כתוב בילקוט שמעוני שהוא היה רשע ערום. למה? הוא ידע, אם בא על אדם פורענות, מה שמגן עליו זה תשובה. ומי שחטא ואומר חטאתי, אפילו מלאך לא יכול לגעת בו. במי מדובר? בבלעם הרשע שרצה לעקור את כלל ישראל ולהחריבם. בכל זאת הוא ידע להשתמש בסגולה של ההכנעה, כי כשאדם אומר חטאתי, אין רשות למלאך לגעת בו. והדברים הם קל וחומר. אם זה מועיל לאותו רשע, בכל האמירה שלו הייתה מן השפה לחוץ, הוא לא התכוון באמת, שהרי כך הוכיחו מעשיו. הוא המשיך הרי בדרכו הרעה ללכת לקלל את ישראל. בכל זאת, אמירתו חטאתי הצילה אותו מפורענות. אז קל וחומר שאנחנו הבנים האהובים של הקדוש ברוך הוא, אם נעמוד לפניו ונאמר בפה מלא, בלב שלם, חטאתי, ונחזור בתשובה, ודאי שזה יגן עלינו מפני כל המקטרגים והמסתינים. עוד כתוב בילקוט שמעוני, תהילים רמז תרה, אמר לדוד, ריבונו של עולם, כתבת בתורתך ושוחד לא תיקח, והן מתיירעין לקח שוחד ולדון אותי. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך ותדון בסנהדרין. אז הוא אמר, הם מתיירעין לקחת שוחד ולדון אותי, כי אתה כתבת בתורה ושוחד לא תיקח, אז הם לא לוקחים שוחד. אבל אתה, שאתה נוטל שוחד, שנאמר שוחד מחק רשע ייקח, מה השוחד שהקדוש ברוך הוא נוטל מן הרשעים בעולם הזה? תשובה ומעשים טובים. זה השוחד שהקדוש ברוך הוא מקבל. תעשה תשובה ומעשים טובים, אני מקבל אותך. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בני, עד ששערי תשובה פתוחים, עשו תשובה שאני נוטל שוחד בעולם הזה, אבל משאני יושב בדין לעולם הבא, כשאתם תגיעו למעלה, לעולם הבא, איני נוטל שוחד, שנאמר לו, יישא פני כל כופר, הוא לא יקבל שום כופר. לכן כל זמן שאנחנו עוד פה, צריך להספיק לעשות תשובה ומהר. בזוהר הקדוש יש לשון נפלאה, התשובה משברת כמה גזרות ודינים וכמה שרשראות של ברזל, ואין מי שעומד לפני התשובה. גם התלמוד מלא וגדוש במקורות על כוח התשובה. הגמרא במסכת שבת למדי אומרת, תנו רבנן, מי שחלה ונטה למות, אם יש לו פרקליטים גדולים ניצול, ואם לאו אינו ניצול, ואלו הן פרקליטים של אדם, תשובה ומעשים טובים. אפילו אדם עומד למות, הוא צריך להביא עכשיו זכויות, פרקליטים שילמדו עליו זכות. אם אין לו, אם אין לו מספיק, הוא לא ניצול, הוא ימות. מה הפרקליטין שהוא יכול להביא? תשובה שהוא עושה ומעשים טובים. ואם הוא כבר על ערס דווי, איך הוא יספיק לעשות מעשים טובים? אז אם בני המשפחה, הקרובים, האוהבים, יעשו תשובה ומעשים טובים, זה יהיה בגללו, כי הגורם זה המחלה שלו. אז זה יכול להציל אותו, כי זה פרקליטים טובים. הרי שבכוח התשובה אדם ניצול ממוות. מה היו לי כמה מקרים שהתפרסמו בסרטונים שאנשים שממש היו על ערס דווי וקיבלו עליהם מה שאמרנו, ועד היום הם חיים. בראש השנה דף י' זן כתוב, רבי יוחנן אומר, גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם. גם אם היה על אדם גזר דין, אם הוא עושה תשובה, נגזר הדין, ולא עושים לו כלום. ביום הדף פייבב גם כן אמר רבי חמה ברבי חנינה, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. זאת אומרת, מביאה רפואה לחולייו של אדם. הגאון מליסה בספר אמת ליעקב מביא ביאור, יש לשאול מה עניין רפואה לתשובה, ולכן בער דברי הרמב״ם, על פי דברי הרמב״ם, בפירוש שלו על סנדרין, יש אדם שנולד בטבע רע, קשה לו לפרוש לדוגמה מתאוות עריות. יש אדם שנולד ברתיחת דם, שהוא לא יכול לפרוש מן הכעס. על זה אמרו חכמים זיכרונם לברכה, אם הוא בא לידי חטא, או בעריות, או בכעס וכו', והוא עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא מרפא את טבעו, שלא יגרום לו שוב הטבע להיכשל בתאוות ובכעס. זאת אומרת, יכולה התשובה לרפא בנפש ובגוף. אמר רב לוי, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. פשוט וברור שמי שהגיע עד כיסא הכבוד הגיע לתכלית של הטוב האפשרי. אמר רבי יונתן, גדולה תשובה שמביאה את הגאולה, שנאמר ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. מה הטעם שיבוא לציון גואל? משום שיש שווה פשע ביעקב. אמר יש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות, שנאמר שוב הישראל עד אדוני אלוהיך כי חשלת בעווניך. היה לך עוונות, שזה זדונות, בכוונה עשית, וזה יחשב כשלת, כאילו זה שגגה. עוד מוסיפה הגמרא, אמר רבי יונתן, גדולה תשובה שמערכת שנותיו של אדם, שנאמר ביחזקאל למד ג' יוטט, ובשוב רשע מרשעתו, ועשה משפט וצדקה עליהם, הוא יחיה. רשע נקרא מת. אומר השם, כי לא אחפוץ במות המת. לא צריך להמית מת. מת זה מת. מה זה לא אחפוץ במות המת? במות החי. הרשעים קרויים מתים. ואם הוא חוזר בתשובה, יחיה. ובשוב רשע מרשעתו יחיה. במסכת אבות, פרק ג' משנה יוד א', תשובה ומעשים טובים הם כתריס בפני הפורענות. במלחמות היו משתמשים בתריס שמגן על האדם מפני חיצים באבנים. ככה התשובה מגינה על האדם מפני פורענות שבאה לעולם. יש פורענות יוצאת לקראת האדם, אם יש לו תריס הוא לא ייפגע, אם אין לו הגנה הוא ייפגע. והתשובה היא כתריס, זאת אומרת, גם אם מן השמיים גזרו שיהיה עליך פורענויות ויצאו כבר לדרך, אם הקדמת ועשית תשובה לא יפגעו בך. מנהג העולם, אומרים השיבנו אדוני אליך ונשובה, בשעה שפותחים את ארון הקודש להשיב את ספר התורה. בפתיחת הארון, שזה עת רצון לבקש מבורא עולם, היינו חושבים שזה הזמן להגיד השיבנו אדוני אליך ונשובה. אבל הסיבה היא בדיוק הפוך. כשאומרים השיבנו אדוני אליך ונשובה, נפתחים העולמות ואז נפתח הארון. כי בשעה שאדם מתאבל לעשות תשובה, נבקעים שערי שמיים ונפתחים כל העולמות. שערי תשובה לעולם פתוחים. שערי תפילה פעמים סגורים, פעמים פתוחים. אבל שערי תשובה בכל זמן, בכל מקום, בכל מצב, אדם אומר שהוא חוזר בתשובה מקובל. בכל מצב. רבי יצלה בלזר זכר צדיק ברכה הסביר את הפסוק ביחזקאל למד ג' יוד א', חי אני נאום אדוני אלוהים, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. מה זה חי אני נאום השם? השם נשבע, חי אני נאום השם, אלוקים. אם אחפוץ במות הרשע, אני לא חפץ שרשעים ימותו. אני חפץ שישובו בתשובה ויחיו. בנוהג שבעולם, אדם שמספר משהו, אבל זה לא יכול להתקבל על לב האנשים מה שהוא מספר, וידרשו ממנו אימות, תאמת, תוכיח שאתה צודק. לפעמים אדם מאמת את דבריו על ידי שבועה, הוא אומר אני נשבע כך וכך וכך, שכך וכך היה הדבר. אם זה אדם גדול וחשוב, יאמינו לו גם בלי שבועה. אבל אם גם האדם הגדול וחשוב צריך שבועה, אז בוודאי שמשהו הוא הולך לספר, זה דבר רחוק מן המציאות. כי אם מצליחים אותו, לא מאמינים דבר כזה, אפילו שהוא אומר, לא מאמינים. אם זה כבר יצריך אותו שבועה, אדם גדול, פירושו של דבר שמשהו הולך לספר, זה דבר רחוק מהמציאות. ואם הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו צריך להישבע, חי אני נאום השם אלוקים, אם אחפוץ במות הרשע, זה אומר שעצם זה שהוא נותן אפשרות לשוב בתשובה על כל העוונות, באמירה חטאתי, להתחרט ולקבל עתיד לא לעשות, זה רחוק מן השכל ומן המציאות. ועם ישראל בדורות הקודמים לא האמין שאפשר. גם כשהנביאים באו ואמרו להם, שהשם אומר להם חזרו בתשובה ואני מוחה לכם, הם לא האמינו שזה אפשרי. כי זה רחוק, רחוק, רחוק מן השכל. קל להבין. בן אדם רצח אנשים, מה הוא יכול להגיד חטאתי, עביתי, פשעתי וגמרנו? וכאילו לא היה? ולא עוד אם אדם עושה מאהבת התשובה, אז כל הזדונות והעוונות הופכים להיות זכויות? זה הגיוני? לא הגיוני. וכיוון שזה בכלל לא הגיוני, השם נשבע, השם נשבע. חי אני נאום השם אלוקים, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו בחיה, הוא רק יעשה תשובה, והכל מבוטל. אז זה זכייה גדולה, מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו זה לא יתואר. יש דבר נפלא, בפרשת ניצבים, כתוב כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הרמב״ם אומר כי המצווה הזאת, זו מצוות התשובה, אשר אנוכי מצווך היום. הגאון רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק וברכה, בדרשות שלו אומר, ידוע שכולנו, כל היהודים, משפיעים בעולמות העליונים במעשיהם. אם עושים דברים טובים, משפיעים שפע על העולם. עושים דברים לא טובים, פשע בעולם. כל מעשה מצווה מאיר את העולמות העליונים. עבירות סותרות עולמות ומחריבות. בכל חטא אדם חוטא יוצר לעצמו רוח טומאה שלא משפיעה רק עליו בטמטום ליבו, אלא משפיעה גם על מדינות רחוקות לא רק במקומו. וכשאדם שב בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוחק את רוח הטומאה ובונה ומחיה מחדש את העולמות שנהרסו במעשה בשעת החטא. זהו עומק רחמי השם. כשהוא מקבל תשובה, הוא לא רק מרוצה לאדם החוטא על ידי תשובתו, אלא הוא גם תקן את הקלקול שקלקל במעשיו ובונה את העולמות שנחרבו בגללו. ולכן נאמר, לא בשמיים היא, כי מעיקר הדין אדם קלקל בשמיים, היה צריך לעלות לשמיים לתקן מה שחריב כדי שיוכל לשוב בתשובה. אבל לא שייך שבן אדם יעלה לשמיים לתקן עולמות, אז אם כן לא יוכל להצליח לשוב בתשובה ותקן מעשיו. קודם תתקן את מה שחרבת ואחר כך תחזור בתשובה. ככה היה צריך להיות. כמו אדם, גזלת מישהו, קודם תשיב את הגזלה ואז תתקבל תשובתך. אבל אם אתה לא מחזיר את הגזלה, את כל מה שאתה עשית, איך תתקבל התשובה? אז היינו צריכים לטפס למעלה, כמו שאומרים, לתקן ואז לשוב בתשובה, אבל זה אי אפשרי. לכן אומרת התורה, לא בשמיים היא. כל כך גדול כוח התשובה, שאדם לא צריך לעלות לתקן מה שחריב, וגם לא מעבר לים. לא צריך להתנודד בין המדינות שהוא קלקל לתקן מה שקלקל. כי קרוב אליך הדבר מאוד. איך עושים תשובה? בפיך ובלבבך לעשותו. אדם שב בתשובה אומר, הרי אני מתחרט על מה שעשיתי א' ב' ג' ד' ה', מקבל עליי לעולם לא לשוב לחטאים האלה. הוא אומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ועשיתי כך וכך, זהו. בזה הוא מתקן את הכל בכל העולמות כולם. ואם ישאל השואל, איך ניתן לתקן עבירות? הרי יש עבירות שלכאורה המעוות לא יוכל לתקון. אדם רצח בן אדם. האם על ידי התשובה הוא ישיב את הנרצח? ודאי שלא. אז איך מתקבלת תשובה על רצח? איך? אם מישהו יודע תשובה, מקבל 200 שקלים. כן? לא. איך על ידי תשובה אדם מתקן רצח? כן? נחמד, אבל לא. הגאון רבי אביגדור מילר, זכר צדיק ברכה, אומר, נכון, הנרצח לא ישוב לחיים. למה הוא נרצח? בגלל עוונותיו. הרוצח היה שליח מן השמיים. הרוצח לא נענש שחברו לא בין החיים, הוא נענש על עצם החטא שהתורה אסרה לרצוח. וכיוון שהוא עבר על חטא שאסרה התורה לרצוח, חטא אמרנו ניתן לתקן ואפשר לקבל כפרה, כמו כל העבירות שאדם עשה. איך הוא מתקן אותם? בתשובה. מי שעבר על איסור תורה יכול להתחרט ולחזור בתשובה ויכופר לו. אז מה החטא ברציחה? שהוא עבר על לא תרצח, כמו אחד שעבר על לא תגנוב. אפשר לחזור על לא תגנוב? אפשר. אז אותו דבר אפשר גם על זה. רגע, אבל מה אם הנרצע? לא, הוא היה צריך למות בכל מקרה. אם לא אתה, מישהו אחר. ואם הוא היה צריך למות, אז תאונת דרכים. ואם ככה, ואם ככה. בקיצור, למות הוא היה צריך למות. הקדוש ברוך הוא לא היה מאפשר למי שלא צריך למות, למות. כמו שיש אנשים שניסו להרוג אותם, ופתאום היה כדור עקר. פא, 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 לא עובד. והוא נשאר בחיים. למה? כי השם לא אפשר. לא נגזר עליו למות. זה שאתה בחרת להרוג אותו, יש בחירה לכל בן אדם להיות צדיק או רשע. אתה רצית להיות רשע, אבל השם לא הסכים שאותו אתה תהרוג. למה? כי לא נגזר בשמיים שהוא ימות. אם יגזר, ואז יבוא אדם עם בחירה רעה, וירצה להרוג את פלוני, השם לא יעכב. למה לא יעכב? כי באמת על פי דין הוא צריך למות. ועל מה יתבע בן אדם? על מה שהוא עבר, על איסור לא תרצח. אבל הוא לא רצח מי שלא מגיע לו למות, אלא מי שמגיע לו למות. אז לכן כשהוא שב בתשובה, על מה הוא שב? על מה שהוא עבר, על איסור לא תרצח. הוא לא צריך להזיר את הגופה, כי הוא היה צריך למות בלב אחי. אז לכן אפשר שהאדם יעשה תשובה גם על דברים כאלה. זה כוח התשובה. לא יאומן כי יסופר. אמרנו שהמשנה אומרת, תשובה ומעשים טובים הם כתריס בפני הפורענות. רבי עזריה פיג'ו בספר בינה לעיתים אומר, הדמיון בין תשובה לתריס, ידוע שהתריס הוא אמצעי הגנה יותר טוב מאחרים. כובע מגן, קסדה, מגינה רק על הראש. שריון, פעם היו לובשים שריון, זה היה מגן על הגוף. התריס לא מגן על אחד מהאיברים, אלא הוא עומד חוצץ בפני כל הקאות הבאות מכיוון האויב. ראיתם פעם את השוטרים בצרפת או במקום אחר שיש להם תריס מפרספקס, שקוף, שזורקים עליהם אבנים וכל מיני דברים, זה פוגע בזה, לא בהם. זה מגן עליהם לגמרי. זה נקרא תריס. ככה התשובה היא. תריס לא נותנת לשום פורענות לגעת בך. הספקת לעשות תשובה לפני, אתה מוגן. הגאון רבי שמשון פינקוס, זכר צדיק לברכה, אמר שתשובה יותר גדולה מתחיית המתים. למה? בתחיית המתים הקדוש ברוך הוא מחזיר את הנשמה לתוך הגוף. אבל תשובה מה עושה? היא עוקרת את מעשה העבירה מתוך המציאות למפרע, כאילו מעולם לא חטא. אדם מלא עוונות, עשה תשובה כמו וקום, מוציא ממנו את הכל, כאילו לא היה בו מעולם. מעולם. זה דבר מופלא יותר מתחיית המתים. וזה רק הקדוש ברוך הוא, כל יכול, יכול לעשות. האדמור בית ישראל מגור, זכר צדיק ברכה, אומר שהתשובה יכולה לתקן כל עבירה בכל מצב. בפרשת נוח כתוב, ויהי הגשם על הארץ. וכתב רש"י, ולהלן הוא אומר, ויהי המבול. פעם הוא אומר, יהיה גשם, ויהי גשם על הארץ, אחר כך ויהי המבול. פעם קורא לו גשם, פעם קורא לו מבול. למה שינה כתוב? אלא כשהורידן, הורידן ברחמים. בהתחלה גשם. אם יחזרו בתשובה, יהיה גשמי ברכה. אם לא חוזרים בתשובה, יהיה מבול. אומר הבית ישראל מגור, לומדים מוסר הסכן. תקשיבו, לא יאומן. דור המבול עברו כל עבירות שבעולם. ולא רק זה, השם נתן להם הזדמנות 120 שנה שנוח בונה את הטבע ומזהיר אותם. תחזרו בתשובה כי יבוא מבול. והם רואים את נוח בונה טבע, מתכונן למבול. ואף אחד לא חוזר בתשובה. עם כל זה, נותן להם 40 יום גשמים, שיראו שזה לא מפסיק, בשביל שיבינו שהולכים להביא מבול. אף אחד לא חוזר בתשובה. אז בהתחלה היה גשם, 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 גשם. ובסוף התחיל המבול, נפתחו מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו, יא בבאי. נו, ועכשיו מישהו יחזור בתשובה? אתם כבר מתחילים בולעים מים, נו, מישהו, משהו, כלום, אף אחד. והשם חיכה להם 120 שנה לדור הכי מקולקל, שבגלל הדור הזה הוא חריב את העולם לגמרי, השאיר מכל העולם 8 בני אדם, ואת החיות והעופות וכו'. לא יאומן כי סופר, כמה צ'אנס נותן הקדוש ברוך הוא לבני אדם הכי רשעים. רואים שכוח התשובה יועיל אפילו לאלה שעברו כל עבירות בעולם ויקשו עורפם ולא רצו לחזור בתשובה. בכל זאת, אם היו שווים בתשובה עם תחילתו של העונש שהושט עליהם, הייתה מתקבלת ברצון והיינו צולים. הייתי בפתח תקווה, קם בן אדם שעשה עבירות, לא שומר מצוות, ואמר הקדוש ברוך הוא, עזוב אותי, טוב? עזוב אותי! הקדוש ברוך הוא עשה שריפה בבית, הוא נלכד בתוך השריפה, הוא נברח לאמבטיה, נסגרה עליו הדלת, והשריפה מלחכת כבר את הכל, הוא התחיל לבכות לקדוש ברוך הוא, תפתח לי את הדלת, אני אניח תפילין. שמעתם? עוד עושה לו תנאים. תפתח לי את הדלת, הוא בוכה, בוכה, תפתח לי את הדלת. מה קרה? לא תאמינו, היה לו כלב, הכלב הביא לו את המפתחות בפה. פתח את הדלת יצא, אבל הוא נכווה בדרגה 3.5. כולו שרוף וניתוחים, ניתוחים עד היום. הוא סובל איסורים, הוא בא לבקש ברכה שיפסיקו איסורים. מה? כן, היה גם מורדם ומונשם חודש ימים. דרגה 4 כמדומני זה הכי גרוע. 3.5 זה כל הגוף כמעט. וזה פנימה, כן? זה עמוק. בכל מקרה, תראו מה זה בן אדם שזלזל בקדוש ברוך הוא, ודיבר אליו וכילל אותו, הוא גם אמר. והשם נותן לו צ'אנס. הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובתם של ישראל, הוא לא רוצה שאנשים ילכו לגיהנום, הוא לא רוצה. את הגיהנום הוא עשה בשביל שלא נעיז להתקרב לשם. הוא עשה אותו כזה מפחיד, שאל תעיז לחשוב שיהיה לך סבבה שם, כן? פעם אמרתי לאנשים שהשמיעו כאילו הם לא מפחדים כל כך מהגיהנום, אמרתי, אין בעיה מותק, רק תתרגל. שב על חום שבת בתוך התנור 5 דקות, ותגיד לי אם אתה תסתדר אחר כך עם החום של הגיהנום. אם אתה לא יכול עם תנור שלנו, אז כדאי לך לחזור בתשובה. חידוש גדול יותר מצאנו בכוח התשובה, לא רק שהיא מוחקת ומתקנת מעשים רעים ועבירות, אלא על ידי תשובה גם מצוות עשה שאדם החסיר, נחשב לו שקיים אותם בפועל. זה לא שמענו עוד. מה זה? מילא אדם עשה עבירות, אפשר למחוק אותם. אדם לא עשה מצוות, איך התשובה עושה אותם? יש מחלוקת ראשונים בפסוקים שאמרתי קודם, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי. הפירוש הפשוט שמדובר המצווה הזאת זה על התורה, וזאת התורה אשר ציווה השם, וזאת התורה שציווה משה את בני ישראל, וזאת התורה, זה המצווה. מצווה זה כל התורה. הרמב"ן אומר המצווה הזאת זה תשובה. בספר קרן לדוד כתב שדברי המפרשים שניהם אמת. והוא אומר, לכאורה תשובה והחרטה מועילות למצוות שלא תעשה. עשינו עבירות, אנחנו מתחרטים. מי שעשה עבירה, על ידי התשובה, מכפר את העוונות. אבל אם מישהו התעצל לקיים מצוות, שהמצוות התועלת שלהם לקדש, אשר קדשנו במצוותיו, ולטהר את האיברים שלנו, זה חסר לו, אין לו את הפעולות האלה. איך התשובה יכולה להועיל? להשלים לו אותם. הוא אומר, האמת, חכמים אמרו בברכות ואב, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס, ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. רציתי היום לעשות מצווה, והיה לי אונס, לא יכולתי לבצע את זה. בשמיים מחשיבים שעשיתי את זה. חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה. מהאונס לא עשה. נחשב שעשה. השם אומר, אני ראיתי את הרצון שלך, הוא היה רצון אמיתי, אני יודע שהיה לך אונס, לא הפסדת. אני מחשיב לך כאילו עשית את המצווה. נפלא מאוד. אם כן, יש לומר גם ככה. מי שהתעצל ולא עשה מצווה, ואחר כך הוא התחרט, אוי, למה לא עשיתי מצוות? למה הפסדתי? למה הייתי טיפש? שנים לא ידעתי ולא עשיתי כלום. חבל שלא עשיתי. אז עכשיו הלב שלו מאוד משתוקק, מה? אילו הייתי יודע, הייתי עושה, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחשיב לפי הלב שלך עכשיו, כאילו עשית. כמו חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, נחשב שעשה גם פה. עכשיו שאתה רוצה היית לעשות, כי היום אתה מבין שזה הפסד עצום שלא עשית, אתה מתחרט ורוצה מאוד על בית, שהייתי יכול לחזור אחורה ולעשות, אומר השם, אני מחשיב לך שעשית. יא בבא, יא בבא. וזה הכוונה של הפסוק. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי. זה מצוות התשובה, כמו שאומר הרמב"ן. אפילו אדם לא קיים מצוות עשה, נאמר אבל כי קרוב אליך דבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. על ידי התשובה נחשב שקרובה אליך כל התורה, כאילו קיימת את כל המצוות. אז זאת אומרת, לא רק המצווה של התשובה, אלא מצוות התשובה גורמת, לפי הפירוש השני, שכל המצווה הזאת זה על התורה חוזר, שכל התורה הזאת, אתה קיימת אותה עם כל מצוותיה. עוד דבר עושה התשובה, היא לא רק מוחקת את רושם התומעה של העבירות ומבטלת את העונשים הצפויים, אלא גזר הדין של האדם נהפך לטובה ולברכה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. האותיות של המילה נגע הם גם אותיות המילה עונג, אותם אותיות. המצורע כשהוא חוזר בתשובה, הנגע הופך להיות עונג, הוא נרפא לגמרי, שרה ממנו הצרעת והטומאה. ואחרי שאדם היה חולה במחלה כזאת, רחמנא ליצלן, אין לך עונג יותר גדול מאברהם. בעל בית הלוי זכר צדיק ברכה פירש את הפיוט המפורסם, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, והוא מדייק, הם מעבירים את הרוע של הגזרה, אבל הגזרה נותרת לטובה. הגמרא בסוכה י"ד אומרת, למה נמשלה תפילתן של צדיקים לעתר? עתר זה כלשון, כלשון של התבואה, כלשון. מה עתר מהפך התבואה ממקום למקום? כך תפילתם של צדיקים מהפכת מידות הקדוש ברוך הוא מרגזנות לרחמנות. זאת אומרת, אותו מאמר ודיבור עצמו מתהפך לטובה. זה כוח התשובה. הנגע הוא עצמו הופך להיות עונג. יש הבדל בין עונג לנגע, נכון? מה ההבדל? בעונג העין בהתחלה, עונג, בנגע העין בסוף. מה ההבדל? אם העין שלך בהתחלה לראות, להיזהר ולעשות תשובה, עונג, אבל אם אחרי כל החבטות והמחלות והצרות העין שלך קלטה מה עשית טעויות, זה נגע, כי העין הגיעה בסוף. כשאדם עושה מעשה ואחר כך הוא מתחרט עליו ומתקן אותו מכאן ולהבא, הרושם של המעשה לעולם כבר לא יהיה ניכר. אין את המעשים שהיו, אין. היה לך טאפ? היה הקלטות? מחקת? אין. תפעיל עוד פעם? אין. תשובה זה מחק, מוחק את העבר. אין, לא יזכירו לך למעלה כלום, אין. חדש. אתם מבינים איזה מתנה זאת? ולכן אל יתעצב אדם לומר מי ייתן והיה לי היכולת להחזיר גלגל אחורה ולא הייתי עושה את כל השטויות. התשובה בכוחה למחוק את המעשה מן העולם לגמרי, ואתה נחשב כתינוק שנולד מחדש. תינוק שנולד יש לו עוונות? אין לו. אתה ממש בן 70 תינוק שנולד, בן 50 תינוק שנולד. מתי שעשית תשובה? תינוק שנולד. אבל אתה יודע אם תחיה מחר? אתה לא יודע. אז מתי הזמן לעשות תשובה? היום. היום. תרוויח את כל הדברים האלה. אם לא, אתה מסתכן ולהפסיד את כל זה. וגם מי שמתאחר, העוון שלו נכפל במשולש. כי אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו צ'אנס לחזור בתשובה ואנחנו לא מנצלים, זה כאילו אנחנו מצפצפים חס ושלום עליו. אדם נשפט על רצח, אומר לו השופט, תגיד רק סליחה ואני משחרר אותך הביתה. לא מוכן. לא מגיע לו עונש יותר. אם נותנים לך אפשרות, זאת אומרת, אתה רוצח ומזלזל במשפט ובדיין ובשופט ובחוקים ובכל. נו. מתי נותנים בארץ שליש? אדם צריך לשבת 10 שנים, מורידים לו שליש. מתי? אם הוא הודה והתחרט. אם הוא לא מודה ומתחרט, הוא נשאר את מלוא הזמן. אצל הקדוש ברוך הוא מקבלים עונש בכפלי כפליים. כשבן אדם לא מנצל את התשובה כזאת, אחרי כל מה שאנחנו מסבירים, לא מנצל, מקבל עונש בכפלי כפליים. כי הוא מבזה את הקדוש ברוך הוא. לא מפחד מהעונשים שלך וכו'. המדרש אומר, אמר רבי תחליפה כיסרא, בכל המוספין כתוב והקרבתם, בראש השנה כתוב ועשיתם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, מעלה אני עליכם כאילו היום נעשיתם לפניי, כאילו היום בראתי אתכם בריאה חדשה. היום הרת עולם. היום זה כמו ההיריון של העולם. ועכשיו או שאתה יוצא חדש בתשובה, או שאתה נשאר רשע בכפלי כפליים שלא ניצל את התשובה. רבנו דוד אבו דרהם זכר צדיק ברכה אומר, כל אדם החוזר בתשובה דומה כבריאה חדשה. והגאון מבילנה בליקוטי הגרא אומר, אם אמור יאמר האדם, מה תקנה יש לי? אם הייתי רשע עד הנה, מה נעשה עם העבירות שעשיתי? והוא יחשוב שאין לו תקנה. אומר לו הגאון מבילנה, בעל תשובה הוא כקטן שנולד, יעשה תשובה וילך בדרך הטוב מכאן ולהבא. במדרש שוחר טוב אמר רבי יששכר, אדם עומד ומחרף ועושה גדושין של עבירות, והקדוש ברוך הוא אומר, עשה תשובה ואתה נחשב כמי שלא חטא. כמו שאומר איוב, וייר אבן ולא יתבונן. הקדוש ברוך הוא רואה את האדם מה עושה, מחרף, מגדף, עושה את העבירות הגדולות, ולא יתבונן. אם הוא עשה תשובה, הקדוש ברוך הוא לא מתבונן בכל העבר שלו. אין עבר. אדם קונה חליפה חדשה, נקייה, מבריקה, מהודרת. אחרי ימים התלכלכה, שלח לניקוי יבש. חזרה נקייה בלי כתם ולכלוך. אבל זה כבר לא חליפה חדשה. אחרי ניקוי יבש, זה כבר לא חליפה חדשה. אדם שנשמתו התלכלכה בעבירות בלי סוף, על ידי התשובה, לא רק שהוא מנקה מנשמתו את הרושם של הלכלוך, אלא חוזר את הנשמה להיות כמו לפני החטא, חדשה לחלוטין, חליפה חדשה. אין שום רושם של חטא, חליפה חדשה. על זה אנחנו אומרים, השיבנו אדוני אליך ונשובה, אבל יש המשך, חדש ימינו כקדם, שנחזור להיות חדשים לגמרי כמו שהיינו קדם החטאים, חדש לגמרי, בלי רושם, בלי לכלוך, בלי ריח, בלי כלום. ככה מפרש בספר מרפא בכנפיה את הפסוק באיכה הקף א'. ועכשיו תשמעו פסק הלכה שישמח אתכם, אף פעם לא שמעתם את זה. אם באתם לפה היום רק בשביל זה, אתם תצאו מפה מאושרים. פסק הלכה של הגאון רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק וברכה. בספר יסוד התשובה, עם ביאור ביקורי אלעזר, הביא מעשה נורא בעמוד קוף יוד זן. מעשה נורא שהיה עם הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. בא אליו בחור שחלה במחלה. בסיעתה דשמיה נרפא, ויצא מן המחלה. לא כמו הטיפשים שאומרים כל פעם בחדשות או בזה, ניצח את המחלה. אף אחד לא יכול לנצח מחלות, רק הקדוש ברוך הוא רופא כל בשר. אני מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל, זה רק אני. אני רופא כל בשר ומפליא לעשות. אז הייתה לו מחלה, ובסייעתה דשמיה הוא נרפא ויצא מן המחלה. אבל הרופאים אמרו לו, שמעכשיו הוא כבר לא יוכל להוליד. עכשיו הוא הגיע לפרק מקדשי. צריך לקדש אישה. אז הוא בא לשאול את הפוסק הגאון רבי משה פיינשטיין, מה אני עושה בשידוכים? האם לספר ולגלות למשודכת מה אומרים הרופאים? אמר לו הרב, אם אומר לך דבר תשמע לי? אמר ודאי, אל תספר כלום. וואו, תשאלו עכשיו פה הסכים, צריך לספר או לא? יגידו ודאי. למה? אם לא זה מקח טעות, אפשר לבטל הכל. מה, אישה מתחתנת, היא רוצה גם כן ילדים, אם אתה מסתיר ממנה את העובדה הזאת, זה מקח טעות, היא חושבת שאתה בריא, אתה יודע שאתה לא. אז איך אתה לא אומר לדבר כזה? זה עוול גדול כלפיה. הפוסק הגדול אמר לו, אל תספר. הבחור נדהם. אמר לו, כבוד הרב, אני לא היה חצוף אם אני אבקש להבין את הטעם, למה כבודו אומר לי ככה, כי ברור לו שאי אפשר להעלים דבר כזה. אמר לו, תשמע, הרופאים דנים על פי דרכי הטבע, ולכן הם החליטו לומר לך על פי דרכי הטבע, אתה לא יכול יותר להוליד. כי מה שהם עשו שם עם הכימותרפיה, הרסו לך הרבה דברים ואתה לא תוכל להוליד. אבל אצלך מאז עברו כבר 3 פעמים ראש השנה מאז שהם קבעו. איך אפשר לסמוך על פסק הרופאים אחרי שעבר עליך ראש השנה? הרי בראש השנה, אם אדם חוזר בתשובה, מה הופך להיות? בריאה חדשה. תדאוג שנולד. הכל נמחק. אותו בחור התחתן והוליד 10 ילדים דווקא לרופאים. דווקא. מי אתם שאתם קובעים? יש בורא עולם, הוא אמר, מי שחוזר בתשובה אמיתית נמחק הכל, אין פורענויות, אין גזרות, בריאה חדשה. בריאה חדשה חוזר לקדם. פעם היה יכול להוליד, חזר להיות מוליד. שמעתם פעם דבר כזה? לא. אז יש תקווה לכל בן אדם בכל מצב שהוא? הנה פסק הלכה של גאון שהוכיח שכך המציאות. והבחור הוליד. מעשה עם הנועם אלימלך, זכר צדיק לברכה. רבי אלימלך מליז'ינסק, זכותו תגן עלינו אמן. פעם הגיע עליו אדם בשם רבי דוד. הוא היה בנן של גדולים. היה מיוחס מאוד, הרבי דוד הזה. הנועם אלימלך אמר, לא לתת לו להיכנס אליי. וכך היה, לא נתנו לו. למחרת הוא בא, רצה לקבל ברכת שלום, כי הוא יוצא לדרך. איכשהו פתח את הדלת, רבי אלימלך הרעים בקולו ואמר, תוציא אותו החוצה. אני לא מכניס בעלי גאווה. הוציא אותו. ניסה עוד כמה פעמים להיכנס במהלך הימים, לא הניחו לו. ראה שקלו כל הקיצין, שב לאכסניה. בשבת קודש, במנחה, בשעת רעבה דרעבין, דרך החלון שם את האוזן כאפרכסת לשמוע את דברי התורה של רבי אלימלך. ומה הוא שמע? יש אנשים שעסקו שנים בתורה ובעבודה, סיגפו את עצמם בסיגופים ותעניות, והם מדמים שהגיעו למדרגות גבוהות. הם אינם מודעים לכך שכל עבודתם הייתה לא לשמה, אלא רק להגדיל את עצמם. עליהם לשוב בתשובה שלמה לפני השם יתברך, ולהתחיל לעבוד אותו באמת ובתמים, לא בשביל הכבוד שלהם שיגידו שהם סגפנים ומתענים ולומדים. רבי דוד הבין שהדברים מכוונים אליו, הלב שלו נמס, הוריד דמעות כמים, ושב לאביו בשמיים. ואז אחרי שהוא עשה תשובה גדולה, החליט לנסות שוב להיכנס לרבי, כדי שיורה לו דרך של תשובה. מה יקבל עצמו מכאן ולהבא? אחרי ההבדלה, פנה לחדר של הרבי, פתח את הדלת בפחד, הרבי למלך מניז'ינסק, כמה כיסא, רץ לקראתו וקיבל אותו באהבה ושמחה, ברוך הבא רבי דוד, והושיב אותו לידו כאילו לא הרע דבר, כאילו לא זרק אותו, לא סילק אותו, כלום, כאילו הוא בא פעם ראשונה והוא מבסוט. נכד של הרבי לא יכול היה להתאפק. שאל אותו, סבא, הרי זה האדם שגירשת אותו כמה פעמים, ואמרת שאתה לא יכול לסבול אותו. איך יכול להיות שאתה מחבב אותו כל כך? ענה רבי אלימלך, זה לא אותו איש. זה אדם אחר. את ההוא אני באמת לא יכול לסבול. אבל זה מישהו אחר. כשאדם עושה תשובה, הוא נהיה בריאה חדשה. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, ככה פוסק הרמב״ם. אמש היה סנוי, משוקץ, מתועב, מרוחק. היום אהוב, רע, ידיד וקרוב. שמעתם? סנוי, השם שונא אותו בגלל המעשים. משוקץ כמו שקץ, מתועב תועבה, מרוחק, לא רוצה לראות אותו, לשמוע ממנו. חזר בתשובה, אהוב, קרוב, רע, ידיד. זה בריאה חדשה, זה לא אותו אדם. נו, אחרי שאנחנו שמענו את כל המעלות של התשובה ומה היא מסוגלת לעשות, ויש עוד מאמרים, הבאנו חלק, גם מעריכה את ימיו של האדם. אם אדם יכול לתקן אפילו רציחה, אם אחאב יכול היה לחזור בתשובה, אם מנשה שעמיד צלם בהיכל ועשה עבירות חמורות, לא יאומן כי סופר, הקדוש ברוך הוא קיבל אותם בתשובה. מי לא יכול לעשות תשובה? עכשיו אם אתם אפילו מהרהרים בתשובה, עכשיו מהרהרים, אני באמת באמת מתחרט על כל מה שעשיתי נגד השם שהטיב לי, נתן לי לראות, לשמוע, ללכת, לחוש, לטעום. נתן לי, נתן לי ונותן לי ונותן לי. למה שאני אחזיר לו רעה תחת טובה? למה? אז אני מתחרט על מה שעשיתי נגד השם או לא עשיתי את רצונו. אני מקבל על עצמי מעתה ועד עולם לעשות את רצונו ככתוב בתורה. ואני מתוודא שחטאתי, עביתי, פשעתי, ואני חוזר בתשובה שלמה. אם אתם מהרהרים את זה עכשיו, כי אתם לא רוצים לעשות זה בכל בטח, כבר עכשיו אתם נקראים בעלי תשובה, ואם חלילה תמותו עוד 5 דקות, תזכו לגן עדן. אז אני נותן לכם 2 דקות לחשוב על זה. ותזכרו, מי שעושה תשובה זוכה בכל, מי שלא, העונש יותר גדול. סיימתם? עוד לא. להמתין עוד כמה? עוד דקה? טוב, אני את שלי עשיתי. כל מי שפה החזרתי אותו בתשובה, אפילו אם הוא לא חזר. אם לא חזרתם בתשובה, אני מקבל את הגן עדן שלכם, ואתם לוקחים את הגיהנום שלי. ככה כתוב. אני לא רוצה לקחת לכם את הגן עדן. יצאתי לכם את מה שמגיע לכם. אם אתם מבטרים על זה, אני מקבל את זה. חבל, למה שתפסידו? תרוויחו. עד פה ברור? כתוב שאם אדם מסית לעבודה זרה, העונש שלו סקלה. אדם בא לחבר שלו יהודי, אמר לו, בוא נלך לעבוד עבודה זרה. אתה בא? אמר לו, מה, אתה משוגע לעבוד עבודה זרה? לך מפה. לך, משוגע. והיו עדים שהוא הסית אותו, הוא לא הצליח. הוא לא הצליח להשפיע עליו. סוקלים אותו באבנים. אבל הוא לא הצליח. בעבודה זרה מסית, זה עונשו. כתוב שמידה טובה מרובה פי 500. אם אני מסית אתכם בתת, הסתה, להסית ככה. אם אני מסית אתכם בתת, לחזור בתשובה, ואתם לא חוזרים, אני מקבל שכר מלא שחזרתי אתכם בתשובה. כמו מי שמסית לעבודה זרה, זה נחשב כאילו כן פעל, אפילו שלא עשה כלום, כי הוא לא השתנה. במידה טובה מרובה, אותו דבר. אני מנסה להסיט אתכם לדרך הטובה, וגם אם זה לא פעל, בשמיים נחשב שאני הצלחתי. ולכן אני מקבל את הגן עדן של כל מי שלא הסכים לעשות תשובה. אז אני מודה לכם בכל מקרה, וגם אם עשיתם תשובה, אני אקבל גן עדן על זה. כי אם אתם קיבלתם גן עדן בזכותי, אז גם לי מגיע, לא? אז בכל מקרה אני מרוויח. כדאי לכם לעסוק בזה. להחזיר יהודים בתשובה. אם תחזירו אותם, תקבלו שכר לאין שיעור. לאין שיעור. הכל רק רווחים. אין הפסדים. ולא רק זה, אלא כל המצוות שבעל התשובה עושה נזקפים למי שהחזיר אותו בתשובה. איזה עושר גדול. אז כדאי לכם לא רק לחזור, אלא גם להחזיר חברים, משפחה, קרובים, בעבודה, בכל מקום. אתם לא יודעים להשפיע ולהחזיר? יש ביוטיוב הרבה סרטונים, משגרים אותם לחברים, יכול להיות שהם יזכו לחזור בתשובה גם כן. ומי יחזיר אותם? מי ששיגר להם. מדהים. אני סיימתי. למי שיש שאלות, בבקשה. יפה, כולם הבינו, אני רואה, ברוך השם. איפה? הנה יש פה יהודי באמצע. בפייד, בפייד. לב, בפייד. כן?
אחת. שלום כבוד הרב.
שלום.
יש לי שאלה לגבי החיסונים.
כן.
אתה יודע שהרבה רבנים יודעים שיש הלכה שאומרת שגם אם רופא אחד אומר לא להתחסן וכולם אומרים להתחסן, אין אתה שומע לכולם. וגם הרבה רבנים יודעים את זה. אז איך זה יכול להיות שהרבנים לא בצד של הדבר הזה?
שוחד.
מה זה שוחד?
יש כאלה שהם מטעם המדינה והם מאוימים, אם הם לא תגידו כך וכך יתנכלו להם וכו'. יש כאלה שמקבלים תקציבים ואם לא תעשו כך וכך לא תקבלו. אם תרצו להתקדם למשהו אחר לא תקודמו. קוראים לזה שוחד. בחלק מאלה שאמרו להתחסן לא התחסנו בעצמם.
זה אני יודע.
אתה מבין מה מדברים?
כן.
זהו. זה המצב. זה רבנים רחמנא לצלן.
טוב, תודה.
תהיה בריא. כן. תן לה בחוץ.
ערב טוב הרב.
ערב טוב.
הגענו פה אני וחבר שלי מהישיבה שלנו, נסענו כמה שעות.
מאיפה?
לא משנה.
לא, מרחק.
רחוק, שעתיים וחצי, שלוש נסענו.
מה אתה מדבר?
כן, נסענו לשיעור, אבל גם רוצים לשאול שאלה.
מה, מיד בנימין? מיד בנימין?
לא, לא, מהשומרון.
כן, אוקיי.
רצינו לשאול שאלה, אני והוא לומדים ביחד חברות את ערב, כאילו בסדר ערב. ואנחנו מתווכחים הרבה, אני אשכנזי וספרדי, אז זה מוסיף טיפה. בעניין מה שקורה לאחר המוות, זאת אומרת, אני עשיתי עבירות, כל אחד עושה עבירות, ואחרי שאני מת אומרים שיש אנשים גם אחרי המוות, זאת אומרת, הנשמה שלי נענשת. עכשיו, מה בדיוק קורה? זאת אומרת, הרי אין לי גוף, אני לא יכול להישרף כביכול בכבשן האש או כל מיני דברים כאלה. האם הרב יכול אולי לעזור לנו בשאלה?
כן. Okay. אז קודם כל צריך לדעת דבר אחד. העונשים, נכון, הם לא בגוף. בגוף זה בקבר. יש עונשים גם בגוף, בקבר. תולעת, רימה. יש שלושה מלאכים שבאים ומכים במקלות אש את הגופה. הקבר נפער לקומה וחצי. יש תיאורים מדויקים. יש ספר שער הגמול. של הרמב"ן, ששם מתאר הרבה דברים מאלה שאתה שואל. עכשיו תקשיב, כשמכעיסים אותך, אתה מתאדם, אתה כועס, ואתה רותח, מי זה שנפגע?
אני.
מי זה אני?
הנשמה שלי.
בדיוק, הנשמה. כי תעליב בן אדם מת, הוא לא נעליו. אין לו נשמה. אז אתה אומר, תראה מה קרה. אתה נרתח, ואתה, דם שלך מתחיל לזרום כאן, וזה עולה לך לפנים, ואתה נהיה אדום, ואתה יכול לקבל גם שבץ ולמות. זאת אומרת שהנה אתה רואה, שאם פוגעים בך, מבזים אותך, משפילים אותך, זה עונש שפוגע בנשמה. עכשיו תאר לך, אתה מגיע לעולם האמת ומעמידים אותך. אותך זה הנשמה, לא הגוף. הגוף זה רק כיסוי, כמו פיג'מה. אבל אתה עומד שם על הדין, וחושפים לפניך ולפני משפחתך את כל עוונותיך על מסך יותר גדול מזה. משהו ככה רציני, ורואים הכל. לא רק רואים מה עשית, גם מה חשבת בשעה שעשית. אתה יודע איזה בושות? אתה יודע איזה עונש זה? כל עונש תגיד אחר זה אפס אפסים. כי הרבה אנשים מתאבדים בגלל הבושה. הרבה מתאבדים בגלל שאין להם פת לחם. יש פה יהודי שנמצא פה איתנו, הוא במדה, בצולה. ואתמול, הוא בא לבן אדם בן 80 שחתך את הורידים, רוצה למות. הוא אומר למה? כי ביטלו לו את הקצבה. ואין לו מה לאכול, אז אין לו טעם לחיות, חתך את הורידים. אשתו הזעיקה, הוא הגיע, חסם לו, והציל אותו, שלחו אותו באמבולנס מיד. בושה. לחיות בלי פרנסה, בלי כלום. כמה מתאבדים. יש ילדים, נערים, עושים להם שיימינג בתוך האינטרנט, ברשת, מתאבדים. זאת אומרת, לא יכולים לעמוד בבושה. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש שני גיהנום, גיהנום של אש וגיהנום של קרח. דרך אגב, יש מסכת גיהנום, שאתה יכול ללמוד שם את הכל. מה זה גיהנום של אש? כשאתה התחממת לעבירה, החום הזה ישרוף אותך לעתיד לבוא. כשתגיע לשם, אם אתה לא עשית תשובה, אם עשית תשובה, אתה יכול למחוק הכל כמו שלמדנו. אם לא עשית תשובה, אותו חום של עבירה יבער בך. עכשיו לא של אחת, של כל העבירות שלך. זה אחד. אחר כך בעבודת השם, נגיד שהיית קריר. לא. שמים אותך בגיהנום של שלג, קרח. אתה יודע, אם אתה הולך על הקרח, בלי נעליים, אז פיסת הרגל שלך נדבקת. אתה יודע, זה לא פחות.
אבל אני לא מצליח להבין את זה בפשטות, הרי אין לי גוף. אני לא...
עכשיו הסברתי לך שהנשמה שלך רותחת, שכחת עם הכעס? בלי גוף. אז אני מסביר שוב פעם, את אותם תחושות שאתה מרגיש היום דרך הגוף, אותם תחושות יש לך בנשמה. הרי מי מרגיש? עכשיו שאתה חי, נגיד, יש לך כאב. מה זה הכאב? איפה הוא? בנשמה. לא בגוף. הגוף מעביר לנשמה את הכאב. לדוגמה, אם יש לך חס ושלום נמק באצבע, אין חיות, אין דם, נכון? נמק. הדם הוא הנפש. אין פה מעבר של דם, נמק. אם יש נמק, אני אקח עכשיו צוות, ואני אקטוש לך את האצבע, אתה תרגיש? לא, איפה שיש נמק לא מרגישים. אז זאת אומרת, מתי אתה מרגיש? כשיש נשמה. אז מי מרגיש את הכל? כאבים, חום, קור, הכל, מי? הנשמה. לכן אותם תחושות יהיו לך גם לאחר 120 שנה. כשאתה מגיע לשם, יש מלבוש שקוראים לו חלוקה דרבנן, שזה בעקבות המצוות שלך או העבירות שלך, מלבישים אותך בבגד שהוא עשוי מכל זה. ואז יש לך כמו צל, כמו הבבואה שלך במראה, שהיא לא נתפסת בגשמיות, נכון? אי אפשר להוציא אותה. אבל יש שם את הבבואה שלך. אתה הולך על פני המים, רואים את זה, אתה רואה את הצל שלך. יש מציאות דקה מן הדקה, שהיא כמו גוף למעלה, אבל היא רוחנית לגמרי. וזה הצל שלך, זה ככה אתה נראה, כמו שאתה נראה עכשיו, אבל כמו בבבואה. אי אפשר לתפוס אותך ככה. זה אתה. אותו אתה של עכשיו, רק בלי גוף, ושם אתה תצטרך לעבור את כל העונשים שכתובים. ותרגיש.
ומה שהרב אמר בהתחלה לגבי העונשים שיש על הגופה פה, הרי גם לגופה כבר אין תחושה, היא מתה, אז מה זאת אומרת עם התולעים וכל זה?
יפה מאוד. כתוב רק נפשו עליו תאבל. זאת אומרת, קשה רימה בבשר המת, קמחת בבשר החי. אם מכניסים לך מחט עכשיו שאתה חי, כואב או לא כואב? כתוב קשה רימה בבשר המת כמחט בבשר החי. איך זה יכול להיות? הרי זה דומם, לא מרגיש. רק נפשו עליו תאבל. הנפש עדיין יש לה קשר, והעלבון שהיא רואה עכשיו מה קורה בגוף שלה מצער אותה יותר ממה שההרגשה. נגיד אתה נפלת מהאופניים ונהיה לך פדיחה, אתה כבר לא מסתכל על המכה כמו שאיך מסתכלים עליך וצוחקים. ראית את אלה שנפלו מהאופניים, איך הם מנסים לקום כאילו לא קרה כלום? למה? מהבושה. לא אכפת להם שהם צולעים והכל, הם מנסים לעשות כאילו הם הולכים בסדר ולא קרה כלום. נכון? זה נקרא בושה. הנפש שיצאה אבלה על מה שהיא רואה שנעשה בגוף. זה העונש.
לא יודע אם אפשר להגיד דבר כזה, אבל מה אכפת לנשמה ממה קורה לגוף? הרי גוף זה זמני לגמרי, ונשמה היא...
לא, אתה יודע שהם לא רוצים להיפרד. יש חיבוט הקבר. שמעת על חיבוט הקבר?
שמעתי בעוונותיי.
אז אני אסביר לך. כשאתה מחובר היום לתאוות, אז אתה מרגיל את הנשמה שלך בלי רצונה. היא לא צריכה את התאוות. מעוגת גבינה הנשמה לא נהנית. מדברי תורה היא יכולה לענות. הגוף לא נהנה מדברי תורה. הוא נהנה מעוגות. והנשמה מרוחניות. אבל אתה רואה שאנשים נמשכים לחפלות ומסיבות וכל מיני שטויות, וגוררים את הנשמה לשם, וגורמים עד כדי כך שהנשמה כאילו צוהלת ומבסוטים והכל וכו'. אז יש קשר בין הנשמה לגוף כבר, או שזה יתגבר על זה, או שזה יתגבר. או שהנשמה מושכת את הגוף לבית המדרש ומבטלת אותו, והגוף אומר, רגע, בוא נלך טייל, ואז הנשמה אומר, תלמד, מה אגיד בו יומם ולילה, ויש ויכוח בין שניהם, והנשמה התגברה. יש אנשים הפוך, הגוף סוחם, עזוב אותך, אחר כך, לא עכשיו, וזה, בוא נלך, בוא ניסע בו. שניהם מחוברים כל הזמן. אם היית יותר מדי מחובר לגוף, הנשמה שלך לא רוצה לצאת מהגוף. רוצה להישאר איתו מחובר. בשביל זה יש חיבוט הקבר, כדי להפריד אותה. זה כמו אבא ובן, שכל כך אוהבים, וברגע שבאים למשוך את הבן מהאבא, הוא חובק אותו חזק חזק, ולא רוצה להשתחרר. ככה הקשר בין הגוף לנשמה. מה בא עושה חיבוט הקבר? להפריד ביניהם. לכן כתוב שאצל הצדיקים, זה כמו להוציא שערה מתוך חלב. אין קושי, אין חיכוך. אבל אצל הרשעים זה כמו להוציא כותנה מקוצים, שזה נתלש, נקרע. ככה היא לא רוצה לצאת. אז יש אנשים שחיבו את הקבר אצלהם כערף עין וקלה קלות, ויש כאלה יכול להיות גם ימים, והם מקבלים מכות של אש בשביל לשחרר. אז רואים שיש חיבור ביניהם והוא לא מנותק. יותר מזה כתוב בהלכות אבלות, כתוב יש שבעה 30 שנה, נכון? בשבעה כתוב שהנשמה נמצאת במשך השבעה עם האבלים שמה. בשלושים היא הולכת מהקבר לבית, מהבית לקבר, מהבית בשנה, עד שנה היא עולה ויורדת, עולה ויורדת, עולה ויורדת. אחרי שנה עולה ולא יורדת. תלוי, אם זה רשעים מחזירים אותם. אבל זה מראה שעדיין יש חיבור. גם שאדם נפטר, עדיין הוא נמצא בתוך הבית. לכן אומרים שם הספדים, ואומרים דברים, ואומרים על המת. מחלוקת אם זה לכבודו של המת או לכבוד האבלים, ולאט לאט זה הולך, ועד שהיא מתנתקת מפה. אז רואים שיש קשר בין הנשמה לגוף, למשפחה, למקום, וכן הלאה. אוקיי?
תודה רבה, רב.
תקרא את הספר שער הגמול, רבנו הרמב"ן. ויש עוד ספר חשוב בעניינים אלה, נקרא מעבר יבוק. אם לא תזכור מה שאמרתי ולא רשמת, אז בשידור חוזר. שאלה נוספת באחרונה, תן לבחור פה, כן?
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
כתוב בתורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. ולמעשה כתוב במקום היחיד שאפשר לבחון את הקדוש ברוך הוא.
מה עשרו?
זה עשר בשביל שתתעשר. והובחנו לנו בזאת אם לא אבטח לכם את ארובות השמיים. השאלה היא, פרקטיקה, איך בדיוק עושים את זה? אם זה יעשר בשביל שתתעשר ברמה המתמטית, אז זה בכלל, אז כל אחד יעשה את זה, אז אין פה שכר ועונש. ולמעשה...
עצור. מה זה אין שכר ועונש? יש שכר. השם אומר לך, אתה רוצה להסתכר, אתה רוצה להתעשר, תעשר. אם תעשר, תתעשר, הנה, יש שכר. אתה לא רוצה, לא צריך, יש לך בחירה. למה צריך להיות עונש?
התכוונתי שזה מבטל את ה... זה כמו ש...
מבטל מה?
זה כמו שיש שכר על שמירת שבת. נו. אז אם היה שמי שנוגע בכפתור מתחשמל, אז לא היה שחתת על זה שכר, זה התכוונתי. נו. אז אותו דבר פה, אם זה היה מתמטיקה פשוטה, אז ברור שלא שייך על זה עשר בשביל שתתעשר, אלא מה הכוונה, הובחנו לנו בזאת. השאלה היא איך עושים את המבחן הזה, כי במציאות זה לא קורה ככה. אם אני אגיד שזה עניין של לא ממש כסף, רק עניין של בריאות, אז שוב אי אפשר לבחון. אם אני אומר שזה הדבר היחיד שאפשר לבחון את הקדוש ברוך הוא, אז איך עושים את הבחינה הזאת? היה רב חיים קניבסקי, אז פעם שאלו אותו, אתה עושה הרבה סנדקאות, אז איך אתה לא נהיה עשיר? כתוב שסגולה עשיר, הוא אומר, יש לי בנים תלמידי חכמים. אבל כפשוטו זה לא ככה, כפשוטו עשר בשביל שתתעשר, הכוונה היא שאמורים לראות את זה, הובחנו לנו בזאת, אם זה כמו שהוא אמר,
טוב, תקשיב. קודם כל העשירות יכולה להיות גם ברוחניות, מה שענה הרב קניבסקי. אדם יכול לבחור גם כשהוא יושב סנדק, אם הוא רוצה את העשירות בכסף או רוצה אותה בחוכמה נגיד. עשירות זה עשירות. למדנו עכשיו את המשנה, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. גם שם אנחנו לא רואים שכולם, כל מי שהיה מעוני, אז הוא מקבל בסוף עושר. אז יש גם עושר רוחני, המפרשים מביאים, שיש גם עושר רוחני. ויש עוד כמה תשובות בעניינים האלה, זאת אומרת שהאדם לפעמים באמת מגיע לעושר. באמת, כמו שכתוב, חנון הנה בזאת, אבל לדוגמה, אם אתה נותן מעשרות, אבל אתה גם גזלן, אתה לא תתעשר. אם אתה מלווה בריבית, אתה לא תתעשר. אם אתה מצער את אשתך ודמעתה מצויה, אתה לא תתעשר, הפוך. זאת אומרת, יש דברים שמקלקלים את מה שמגיע לך. אז לכן אתה, המבחן הוא גם תלוי לפי הבן אדם. אם הבן אדם ישר והכל בסדר, הוא באמת התעשר. והרבה התעשרו. אני מכיר הרבה אנשים שנתנו מעשרות, והקדוש ברוך הוא לא כיפח אותם. אני מכיר כאלה שנתנו חומש עוד יותר, ועוד יותר התעשרו. וגם במצבים שהיה להם מעט. ויש כאלה שלא נכון, אבל צריך לדעת מי הבן אדם, מה הוא עושה שיכול לחבל בזה. אחת מהתשובות גם, שאם העוונות שלו גורמים לדוגמה שהוא צריך למות, או לחלות במחלות קשות, הקדוש ברוך הוא ממיר לו את זה בממון. למה? אני חשוב כמת. אז במקום לתת לו את הכסף ושימות בתור עשיר, אז הוא משאיר אותו להיות בתור עני. והוא פודה אותו בכסף שהיה מגיע לו.
אז איך זה שייך למבחן של הבן אדם? אז זה כמו כל המצוות וכמו כל הדברים, שבן אדם עושה מצוות וזה, והוא לא יכול לבחון בצורה מהותית, כי זה משמע שפה זה איזה נקודה מיוחדת שאני אשים מבחן לאור הזרקורים ויהיה חד משמעית. ואם זה עניין של בריאות ולא ממש כסף, אז זה כמו כל דבר, שתמים תהיה עם השם אלוקיך, ואנחנו חוזרים לכל המצוות.
לא. לא, לא אותו דבר. בגלל שברוב המקרים באמת אצל אנשים ישרים, הם באמת מתעשרים. החפץ חיים מסביר את זה פשוט. זה גם הגיונית. יש לך שדה של חיטים? קצרת? אספת? אם אתה הולך הביתה, השדה הזה יצמיח עוד? יצמיח או לא?
מה שזה אמור
להצמיח. איך גורמים שהוא יצמיח?
זריעה.
זריעה. אז מאיפה לוקחים? מאיפה לוקחים בשביל שיצמח? ממה שקצרת. זה המעשר. אתה רוצה שיהיה לך עוד פעם? שיהיה לך עוד? אם תיקח את הכל ותאכל, אין לך מה לזרוע. אבל ממה שלקחת, אתה לוקח מעשר, ואתה שם אותו באדמה, תבוא עוד פעם, תקבל שדה שלם עוד פעם. זה הלוגיקה. פשטייס?
תודה רבה.
גוט. שאלה או ברכה? לא שומע? הנה יש לה דוגמה.
לפני כמה שנים אישה מבוגרת ביקשה ממני לחצות את הכביש, לעזור לה לחצות את הכביש.
לא, לא מבין, לאט 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 לדבר.
לפני הרבה שנים אישה מבוגרת ביקשה לחצות ממני לעזור לה לחצות את הכביש, עזרתי לה, יום אחרי זה באתי לחצות את הכביש, משהו מנע ממני, והייתה מול העיניים שלי תאונה של 10 מכוניות.
אשרייך, היא אומרת בדומה. טוב, אני מודה לכם ואני רוצה לתת לכם כמה דברים טובים, תתקדמו לפה בבקשה. שיהיה לכם כתיבה בחתימה טובה.
יהודי יקר, יהודיה יקרה, הוצגה לפניכם טעימה מתורתנו הקדושה. אם ברצונכם להמשיך לבדוק ולאמת את האמונה, הנכם מוזמנים להגיע למשרדי שופר, רחוב מתתיהו 10, בני ברק, או לטלפון 03-677-7779, מייל שופר, מיין, strudelshofar.tv, כתובתנו באינטרנט, shofar.tv, בו תוכלו לגלות עולם נפלא של זיכוי הרבים וחזרה בתשובה ברחבי הארץ והעולם, ומסלולים מגוונים שתוכלו גם אתם להיות שותפים במפעל הגדול הזה. ניתן לצפות בחינם למעלה מ-1,300 הרצאות של הרב אמנון יצחק שליטה, וכן ניתן לרכוש במשרדי שופר DVD לצפייה, MP3 לשמיעה, ניתן להוריד הרצאות לנגן MP3 ולעקוב אחרי השיעורים וההרצאות בשידור חי וחוזר בשופר קול גם בקומה הקשרה. נשמיע את שידורים חיים 073-337-6900 ובשידור חוזר בטלפון 02-372-4787. וכבר ידוע מה שפסק הרמב״ם, זכותו תגן אלינו אמן, וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם ומיד הן נגאלים.